ספרים רבים, יובל, כבר נכתבו על התלמוד, אבל מתברר שתמיד יש עוד דברים שאפשר לומר עליו. כיוונים חדשים למחקר, גילויים חדשים, ובוא נודה, אנחנו בורים גמורים בכל הנוגע לתלמוד. אנחנו לא מבינים בזה כלום. אני. אנחנו לא יודעים על זה כלום.
גם אני.
וזה כן מעניין אותנו. יש לנו פינה אפילו שמתעסקת עם זה. אבל אנחנו לא מבינים בזה הרבה. בהקדמה לספר החדש, התלמוד, תולדות, הלמדנות, כותבים דוקטור יעקב צדיק מאיר ופרופסור ישי רוזנצבי, שלמרות תפוצתו וחשיבותו, מדובר בטקסט שקשה להגדירו. זהו ספר דתי, אבל הוא כמעט אינו עוסק בתיאולוגיה. הוא עוסק בחוק. אבל הוא אינו מתמקד דווקא בשאלות פרקטיות. הוא מאורגן כטקסט המפרש חיבור קודם, המשנה, אבל סוטה בכל הזדמנות מפירושה לטובת דיונים ארוכים בנושאים אחרים, אגדות, סיפורים ופירושי מקראות. בקיצור, למרות שהרבה דברים נכתבו על התלמוד, עדיין לא, כנראה לא פוצח הסוד שלו, וזה מה שהם מנסים לעשות בספר החדש הזה, שיצא בהוצאת מגנס, ושסוקר את ההיסטוריה של התלמוד, מסביר מה זה סוגיה בעצם, ואיך היא מתפתחת, מה ההבדלים ביחס לסוגיות במקומות שונים ובזמנים שונים. נדבר על זה עם אחד המחברים, דוקטור יעקב צדיק מאיר, היסטוריון של תולדות הספר העברי וסופר. שלום יעקב צדיק מאיר.
שלום וברכה.
טוב שבאת, שוב, הפעם זה יהיה בסדר אני מקווה. אז יצאתם לפצח את הסוד של אחד הספרים הנחקרים, למה? מה היה חסר לכם אודות התלמוד?
זאת שאלה טובה, מה היה חסר? יש לא מעט ספרים בשוק שהם מדריכים לתלמוד, עוזרים לתת כל מיני כלים פרקטיים, איך לפענח את ראשי התיבות, ואיך להשתמש במהדורות, ואנתולוגיות של נושאים שונים מתוך התלמוד, ליקוטים, ביאורים של אגדות, ונושאים שונים בפנים. אבל הרגשנו שחסר, תוך כדי ששוחחנו וככה למדנו ביחד, הרגשנו שחסר סיפור. משהו שנסה להסביר מה הפרויקט בעצם, מה זה היצירה העצומה הזאת, שמאז שהיא נוצרה ועד היום היא הפכה להיות, היא עומדת במרכז של כל ארון ספרים יהודי. זה דבר שצריך לספר אותו ולהסביר אותו, לא בתור מדריך, אלא בתור סיפור.
אז מה זה היצירה הזאת, התלמוד?
זאת קודם כל יצירה הפרשנית, מפרשת את דברי המשנה, יצירה עצומה של החוק העברי, כפי שהוא התגבש במאות הראשונות לספירה. אבל זה לא רק חוק, כלומר במובן הזה שהדיונים הם יכולים להיות לפעמים מאוד מאוד מופשטים, מאוד מאוד פרועים, יכולים להיות פילוסופיים מאוד, תמיד יוצאים מתוך עולם המעשה, מתוך מקרים פרקטיים, ולפעמים מגיעים לגבהים של הפשטות ושל מקרים מופשטים מאוד, שהם רחוקים מאוד מהפרקטיקה, לפעמים נראים אפילו מוגזמים, כן, או סרקסטים כאלה. וגדול זה מין מערכת עצומה של ארגון ידע. אפשר להגיד שבניגוד להרבה תקופות אחרות וספרויות אחרות, שבהם יש מחברים שונים שכל אחד חידר את ספרו ועמד מאחוריו, כתב לו הקדמה, כתב לו אחרי דבר, בתקופת התלמוד, כל חכמי התלמוד משקיעים את כל מרצם בחיבור אחד גדול בלבד, שהוא מבחינתו יש לו רק את עצמו. זה לא שיש עוד ספרים על המדף לידו, הוא עומד לבדו. ובו משוקעת חוכמת הדורות כולם. והוא ספר אדיר, תשמעי.
סיבה טובה.
תשמע, בספר שלכם, אתם מנסים לעשות כמה דברים, נדמה לי, נכון? אתם גם מנסים לתת איזה הסבר של מה זה סוגיה ואיך היא מתפתחת, וגם לתת את הרוח ההיסטורית של איך נכתב הדבר הזה, וגם לדבר על איך הוא משתנה בתקופות שונות, או היחס אליו משתנה בתקופות שונות ובמקומות שונות. זאת אומרת, אתם מנסים להכיל המון בתוך הספר הזה.
נכון, כבר במובן מסוים ניסינו, התובנה גם שגרמה בסופו של דבר לשיתוף הפעולה בינינו, היא שלא מספיק מבט אחד. צריך מספר מבטים כדי לעשות לפענח מהמות תלמוד, בגלל שזה ספר שיש לו, שסיפור ההתקבלות הספרותית שלו כל כך כל כך עשיר וכל כך מרובד, אז זה לא מספיק לעשות להסביר או לעשות לתאר מהו התלמוד בעיני עצמו. כן, בעצם צריך להגיד שמחציתו הראשונה של הספר מוקדשת לנסות לפענח מהו התלמוד בעיני עצמו. מה זו סוגיה, כיצד היא הולכת, כיצד היא מפרשת את הטקסט הקודם, כיצד היא מצטטת מקורות ואיך היא מתייחסת אליהם, הנחות העבודה הלוגיות והלא-לוגיות שלה. בכל זה עוסקת המחצית הראשונה של הספר. המחצית השנייה של הספר עוסקת באופן שבו הוא נקרא והתפרש לאורך הדורות. מימי הביניים, שני פרקים רביעי וחמישי עוסקים בימי הביניים, והפרק השישי עוסק בעת החדשה.
היחס אל התלמוד היה שונה בתקופות האלה?
כן, הוא השתנה והשתכלל כל הזמן. היו שלבים שבהם אמרו, טוב, אנחנו מעוניינים רק בשאלה הפרקטית, מה לעשות? כן. וכל השאר זה הפרעה. כלומר, התלמוד בעצם בתור גוף מאוד מאוד מפוזר של ידע, הוא בעיה מבחינתנו, צריך לפתור אותה. בשלבים אחרים אמרו, לא, זה טקסט ביסודי ללימוד, כל ידע צריך לדעת אותו, ולכן צריך לספק לו כלים. כן, כמו פירוש רשי, שצמוד התלמוד ונלמד מאז ימיו של רשי ועד היום ביחד עם הטקסט התלמודי. שלבים אחרים, שלבים היסטוריים אחרים, העיקר היה לעשות ליצור הפשטות משפטיות, לעשות להבין מה זה בעצם המשמעות של רכוש, או של שבת, או של, אני יודע, חמץ, כן, או כל מיני מושגים כאלה, לעשות לברר אותם מתוך הדיונים התלמודיים, מתוך מקבילותיהם. וכל אחד מהשלבים האלה ניסינו באמת להעמיד אותו בתוך הקשר היסטורי, ולעשות להסביר איפה הוא עומד ועם מה הוא מדבר.
מה לגבי היום? הרי זה לא רק תקופות שונות ומקומות שונים, זה גם, אתה יודע, נגיד היום אני חושב על החברה הישראלית, שהיא מאוד מאוד שונה גם ביחס שלה בכלל למקורות, ובוודאי ביחס לתלמוד. זאת אומרת, היחס שלי ויחס של אדם חרדי, נגיד, לא יהיה אותו דבר לתלמוד, ואנחנו מתייחסים אליו בצורה מאוד מאוד שונה. גם אם הייתי בן אדם שמאוד מאוד חוקר אותו ולומד אותו, עדיין לא הייתי מתייחס אליו בתור משהו שמגדיר לי את איך שאני אמור לפעול, והיחס הוא גם בין קבוצות שונות בתוך הקהילה היהודית.
אז אני צריך להגיד, זו שאלה מצוינת, ובוודאי שיש לספר גם משמעות פוליטית, בטח בישראל של היום, והיא עמדה, עמדה לנגד עינינו לאורך כל הכתיבה. אני צריך להגיד שזה לא ספר על ההלכה, כן? או על ההיסטוריה של החוק היהודי, אלא על התלמוד בתור גוף טקסטואלי, בתור טקסט שאותו לומדים ואותו מפרשים. וזה נכון שהיום במדינת ישראל יש יותר אנשים שלומדים תלמוד באופן יומיומי מאשר היה בערך בכל ההיסטוריה ביחד.
באמת?
כלומר זה... כן, עולם הישיבות הוא עצום.
מהבחינה הזאת, כן.
כן, יש המון אנשים שקמים בבוקר, ודבר ראשון פותחים גמרא.
גם חילונים פשוט לומדים, בגלל זה...
גם חילונים וגם דתיים.
זה מאוד טרנדי.
מאוד מאוד גדולה, שבאמת של הקהלים של הלימוד. נשים שלא למדו לתלמוד מעולם, והיום יכולות ללמוד ולומדות ותורמות לתוך ההתפתחות של השיח הלמדני. חילונים ודאי, וציבורים שונים ורבים. והדבר הזה לפעמים... אני אנסה להגיד את זה רגע מכיוון אחר. כמו הרבה פעמים שמנסים להבין כאילו מהו התלמוד, אז יש, הדרך היחידה לעשות להסביר את זה, זה כאילו להפוך אותו לשפת אם, ולהתחיל לדבר בשפה שלו, כן? וכאילו, כמישהו ששקוע כל היום בלימוד תלמוד, אז הוא מתחיל לדבר בארמית כזאת, היא ארמית אחרת, עם תרמינים כאלה, תרמינים אחרים, והנחות עבודה גם אידיאולוגיות ותיאולוגיות, כן? כמו שהתלמוד מגן ומציל אלינו מהטילים, כן? וכל הדברים כאלה. והדרך לעשות להסביר מהו התלמוד כפרויקט של ניהול ידע, או כפרויקט ספרותי, זה דווקא לנסות לא להיכנס לתוך הפינה הזאת, אלא לעמוד קצת מבחוץ, לנסות לתאר, לנסות לתרגם אותו לשפה אחרת, לנסות להסביר אותו בישראלית.
אתה חושב שספרותית זה טקסטים כאלה גדולים? ספרותית.
כן.
ספר,
תסביר. לא הבנתי מה השאלה.
מה הגדולה של הטקסטים האלה? ספרותית אני מדברת. זאת אומרת, אני יכולה לקרוא את זה מבחינתך כטקסט ספרותי.
התשובה היא חד משמעית כן. כלומר, במובן מסוים, אני חושב שהתלמוד הוא יצירת מופת, יצירת המופת הגדולות שהעמידה האנושות. הוא עומד בגאווה גדולה על יד האיליאדה והקומדיה האלוהית בתור אחד מפסגות הרוח האנושית.
כן.
זה ממש, זאת יצירה מפעימה. זה האופן שבו היא מנהלת מקורות, יוצאת מתוך החוק, מגיעה לאגדה, ממשיכה לאיזושהי הפשטה ולסיפור מעשה, וחוזרת חזרה, ולפעמים אפילו נשארת כזה בלי איזושהי, או בדרך כלל, אפילו נשארת בלי איזושהי מסקנה פרקטית, זאת לא מטרתה להגיד לנו מה לעשות, אלא מנהלת ידע, מייצרת מין גביש עצום של ידע תלמודי, מאורגן, מסודר, מאוד מאוד לוגי, אבל בעצם לא כפוף לעולם הזה, לחלוטין.
כי אנשים לא אומרים, נגיד, אני הולך לקרוא תלמוד, הם אומרים, אני הולך ללמוד. אתה מבין? ואני שואלת את עצמי, האם אני יכולה לפתוח את זה, ופשוט לקרוא את זה.
קודם כל, כדאי לנסות.
אוקיי.
אני כן אגיד שזה טקסט שדורש ראש. כלומר, זה כן טקסט מאוד מפותל, זה מאוד שדורש להחזיק ראש, ולהבין אותו. כלומר, אם לא הבנו אותו בעצם, לא הבנו את הלוגיקה הפנימית שמובילה ממשפט למשפט.
זה אומר שבאיזשהו אופן אני כן צריכה מורה, זאת אומרת, אני צריכה לשבת בחברות רצוי שמישהו יהיה שם. כמו שחיה גלבוע שלנו פה עושה את הפינה ומסבירה לנו בעצם מה קורה שם.
נכון, אני חושב שתלמוד הוא טקסט שדורש מורה, בוודאי בשלבים הראשונים. התלמוד הוא טקסט שנוצר בתוך מוסדות לימוד, והוא נמסר בתוך מוסדות לימוד. כלומר, בעצם אני חושב שהאופן המיטבי שבו הוא נקרא ונלמד הוא בכיתה עם מורה, או בחברותה, כאשר שניים קוראים אותו ביחד, מתווכחים עליו. ולא בתור לשבת בערב עם ספר שירה וכוס יין רוזה ולהתפעם מהזה. כמו יש פה משהו שהוא, יש פה משהו מאוד דיאלוגי ומאוד דורש להחזיק ראש. לפעמים קצת כמו איזה איתורי רוקוקו כאלה מאוד מאוד מפותלים, שכאילו אם לא חשבנו אותם עד הסוף ולא הבנו אותם עד הסוף, אז בעצם לא קראנו שום דבר.
כי גם הספר שלכם, נגיד, הוא כן ספר שמזמין את מי שלא יודע כלום להיכנס לתוך העולם הזה, ועושה את זה, ככה, נקרא לזה בהדרגה ובעדינות, אבל מצד שני הוא יזמן לקורא שאינו מומחה כמה רגעים מאתגרים. לא נתתם הנחות ברגעים מסוימים.
כן, האמת היא שאנחנו התלבטנו הרבה, הרי קודם כל צריך להגיד שהספר מלא 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 בכתעי תלמוד מפורשים ומתורגמים ומבוארים. כבר במובן מסוים, מי שצולח את הספר שלנו, לא שזה כל כך קשה, אני חושב שזאת קריאה די קלה בסך הכל, ומי שצולח אותו הוא בעצם עומדים מאחוריו כבר לא מעט כתעי תלמוד שהוא קרא וצלח אותם, ואנחנו ניסינו לא למיין, כלומר לא להעדיף דווקא את הקטעים, זה לא כזה הרגעים הגדולים, זה לא the best of, כן, זה לא כן. למרות שיש גם כמובן, אבל כן ניסינו לא לחסוך גם בקטעים שיש בהם הנחות עבודה שגרות לאוזן של אדם מודרני, כן, יש יותר מיזוגניות או שמתייחסות למיעוטים ולאחרים באופנים שלא מקובלים היום, והתמודדנו עם זה וניסינו להעמיד את זה ככה, כדי לתת תמונה כמה שיותר ככה אותנטית ומתווכת של התלמוד כפי שהוא עומד לפנינו.
אתם שניכם קוראים בתלמוד שנים ארוכות, אתם עוסקים בזה הרבה לפני שהחלטתם להציג בפנינו את הספר הזה. היו רגעים שאמרתם, וואו, איזה הפתעה, טוב שכתבנו את הספר הזה, גילינו משהו חדש?
זו שאלה מצוינת. כן, התשובה היא כן. אני אתן דוגמה למשל, בפרק השישי והאחרון, חלק מהפרויקט של הספר היה לנסות לארגן את הידע הקיים, גם את הידע האקדמי וגם את הידע המסורתי הקיים, באיזושהי תבנית היסטורית ותבנית ספרותית שמאפשרת לקרוא אותו. וכשהגעתי, כלומר, ההיסטוריה של התלמוד, נגיד, בימי הביניים, תקופה של רשי ובעלי התוספות, בעיקר באירופה, אבל לא רק באירופה, היא תוארה וסופרה כבר כמה פעמים, והיה צריך, לקחתי שם כמה החלטות נרטיביות חשובות, אבל הם עמדו כנגד החלטות אחרות שנעשו בעבר בהיסטוריה של תיאורים של התלמוד. בעת החדשה בעצם הסיפור הזה לא סופר, והייתי צריך ללכת בדרך על קרקע די בתולה, לא בגלל שתלמוד לא קיים, אלא להפך, בגלל שיש כל כך הרבה סוגים וכיוונים ושיטות של פרשנות תלמוד שהן ממש סותרות זו את זו, וגם ניהלו ביניהן מלחמות פוליטיות גדולות של עולם התורה ועולם הלימוד, ושם ממש צריך לבנות מחדש, לעשות לחשוב מה בעצם עושים במאה ה-18 עם התלמוד, מה עושים במאה ה-19, מה קורה כאשר פתאום הפגזים של מלחמת העולם הראשונה מתחילים להפגיז, מה המשמעות של התלמוד בתקופה הזאת, זה מקור לאסקפיזם, זה מעניק פשר, זה המוקד של החיים, או שזה דווקא הפינה של הפן שאליה אתה, זה הנטל שבו אתה בוהה בסוף היום. אז כל השאלות בעצם של השאלה הייתה חדשה היו בעיניי היותר מאתגרות וגם מחדשות.
יעקב צדיק מאיר, ספר מאוד מעניין, התלמוד, תולדות הלמדנות שכתבת עם ישי רוזן צבי, יצא בהוצאת מגנס. תודה רבה לך על השיחה.
תודה רבה לכם, תודה רבה.
להתראות.
להתראות.